אנחנו באמצע תשובה סתמית. אז עוד הפעם. תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית. התשובה הפרטית המפורשת הייתה שהאדם שם חטאו נוכח פניו, חטא מסוים או חטאים מסוימים, העיקר שיש איזשהו קלקול קונקרטי מסוים שהאדם מכיר בו, ומתוך כך הולך ועושה את מהלך התשובה שלו. ועכשיו אנחנו לומדים, באמצע ללמוד, נלמד שוב את התשובה הסתמית הכללית. וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו. אבל בכלל מרגישו בקרבו שהוא מדוכא מאוד, שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו. אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה, ראויה למלות חיים הגונים לנפש תאורה. השכלתו היא גסה, רגשותיו מעורבבים בכדרות, וצמאון שמעורר לו גיעול רוחני. מתבייש הוא מעצמו. יודע הוא כי אין אלוהה בקרבו. וזאת היא לו הצרה היותר גדולה, החטא היותר היום. מתמרמר הוא על עצמו, אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד, רק הוא כולו כמו נתון בסד. מתוך מרירות נפשית זו באה התשובה כרתיעה של רופא אומן. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע, ובכל חדרי התורה, האמונה והמסורת, בכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. ביטחון עוז ברפואה, בתחייה הכוללת שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה, מעביר עליו רוח חן ותחנונים. כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. מרגישו, ובכל יום שעובר, וכל יום ויום שעובר עליו, בהסכמה תשובה היא לאו כללית זו, הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחוברת, יותר מוארה באור השכל, ויותר מתבארת על פי יסודי התורה, והנה הוא הולך ונוהר. פני עזם חלפו, אור רצון בא וזורח. והוא מתמלא עוז, אינם מתמלאות אש קודש, לבבו כולו נדבל בנחלי אדנים, קדושה וטהרה חופפות עליו. אהבה אין קץ מלא כל רוחו, נפשו צמאה לשם, וכמו חלב הדשן, תסבע מצמאונה זה גופו. רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, והוא מבוסר שנמחו כל פשעיו, הידועים ושאינם ידועים, שהוא נברא מחדש, בריאה חדשה, שכל העולם כולו וכל העולמים התחדשו עמו, והכל אומר שירה, חדוות השם מלא חול, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. ואפילו היחיד שעשה תשובה, מוכלין לו ולעולם כולו. אז למרות שלמדנו, בוא נלמד שוב, כי אני לא זוכר לאיפה הגענו. וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית כללית, כלומר, אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, כמו בתשובה הפרטית המפורשת. זה לא שיש לנגד עיני רוחו חטא מסוים, אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד. האדם מרגיש איזושהי דחאות, איזושהי אווירת נמיכות קומה כזו, שפלות. ככה הוא חש ביחס לעצמו. לא בגלל שהוא יודע להגיד שזה X או Y או לא משנה איזה חטא, אבל זו ההרגשה הכללית שאופפת אותו, שהוא מלא אבון. הוא מלא בקלקולים. קלקולים ביחס לאמת של הקדוש ברוך. שאין אור השם מאיר עליו. זה מה שהוא חש. הוא חש שאין עליו הערה של אור השם. כלומר, אין רוח נדיבה בקרבו. ליבו אטום. מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה הראויה למלות חיים הגונים לנפש תאורה. השכלתו היא גסה, רגשותיו מעורבבים בכדרות וצמאון שמעורר לו גאול רוחני. כל זה, זה מפרט של מה זה אדם שאין אור השם מאיר עליו. מה זה שאין אור השם מאיר עליי? אין רוח נדיבה בקרבו. רוח נדיבה זו רוח של התרחבות, לא רוח שמקמצת את עצמה, את כוחותיה, אלא בקשה להתרחבות, שאיפה להתעלות, הוספת איכויות, אין לו את זה. הוא תקוע בצמצומים, בקיבוצים, באיזושהי קמצנות רוחנית כזאת, קימוץ רוחני. זה הנקודה הראשונה. ליבו אטום, קצת כמו עבירות מטמטמות את ליבו של אדם, איזושהי חציצה, הלב גס, הוא לא, אין באפשרותו לקבל פנימה תכנים שכליים, מוסריים, אטימות, סוג של טמטום. אני חושב שרש"י מסביר שטמטום זו אטימות, זה פירוש המושג טמטום. כמו אורלת הלב כזאת. מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה. מידות מקולקלות, תכונות מקולקלות. לא כמו מידות ותכונות שהולכות בדרך ישרה למי שיש לו נפש טהורה, שהיא נקייה מכל הזוהמה של הגסות החומרנית. נפש טהורה, אז המידות שלה, התכונות שלהם זורמות בצורה ישרה. אצלו זה לא ככה. השכלתו היא גסה. עולם השכל שלו הוא שטחי, הוא גס, הוא לא מבחין בחילוקי שכל עדינים, אלא הוא תופס את המציאות בצורה מאוד שטחית, ילדותית. כל זה מפרט של מה זה אין אור השם מאיר עליו. רגשותיו מעורבבים בכדרות וצמאון שמעורר לו גאול רוחני. איזושהי עצבות, כל הרגשות שלי הם שייכים לעצבות כזאת ולבקשת דבר שאין לי אותו והוא לא שייך אליי, וכל זה יוצר גאול רוחני. מתבייש הוא מעצמו. יודע הוא כי אין אלוה בקרבו, וזאת היא לו הצרה יותר גדולה, החטא יותר היום. אז אם אמרנו שאין לו חטא שעומד לנגד העיניים, אז יש לו חטא שעומד לנגד העיניים, את החטא יותר גדול. החטא יותר היום והצרה יותר גדולה, שאין אלוה בקרבו. כל כוחות החיים שלי הם לא מוארים מהאידיאל האלוהי, השכל, המידות, הרגשות. כל זה לא מתמלא מהאור האלוהי. וזה יוצר לעצמו, וזה יוצר אצלו תחושה של בושה, תחושה של סלידה מהמצב שלי, מהמצב הרוחני שלי. מתמרמר הוא על עצמו, אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכב מיוחד, רק הוא כולו כמו נתון בסד. מה לעשות? זה לא הסעיף המסוים שעכשיו אני יודע שאני צריך לטפל בו, או כמה סעיפים המסוימים שאני צריך לטפל בהם. אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד. הבקשה שלו היא הרבה יותר רחבה ועמוקה מאשר לתקן קלקול של פרטית מפורשת. לגשת לביטול תורה שלי, לגשת ללשון הרע שלי, לגשת לכוונה בתפילה שלי. אין לו את זה, מה הנקודה? אז מתמרמר הוא בקרב על עצמו. אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד, רק הוא כולו כמו נתון בסד, הוא בתוך מכשיר עינויים עכשיו. הוא מתענה מהמדרגה הרוחנית שהוא שייך אליה. מתוך מרירות נפשית זו באה התשובה כרתיעה של רופא אומן. כשיש הרגשה של מרירות נפשית על המצב הרוחני שלך, אז אנחנו עוד נלמד את זה פה הרבה, זה כבר פתח לבאות, והתשובה היא תהיה הרפואה הגדולה ביותר של הרופא הגדול ביותר לסבל ולחולי הרוחני שלך. בנקודה של השפלות הכי גדולה שהוא חש, זוחלת לה הבקשה הפנימית לתיקון. לצאת מהמצב הזה של אין אור השם מאיר עליו. להיחלץ מזה. לרומם את השכל, לתקן את המידות והתכונות, ליישר את ההרגשות, להוציא אותן מהאטימות. ההתגנבות הזאת של מחשבת התשובה, באה התשובה כרתיעה של רופא אומן, זה מה שירפא אותך. הנה התשובה כרפואה. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע ובכל חדרי התורה, האמונה והמסורת, בכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה. אם אני מבין טוב, אז יש פה אלמנט של מה שהוא מרגיש את התשובה ומה שהוא יודע אודות התשובה. הוא מרגיש שהוא רוצה להיות שב בתשובה עכשיו, שהוא רוצה לחזור אל המקור הכללי. ולא רק זה, הוא גם יודע, משכיל את זה, מבין את זה, שהמצב הרוחני, הנפשי שלי, הוא בר תיקון על ידי מגמת התשובה. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה. סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע ובכל חדרי התורה, אמונה והמסורת. באמת, יש סמיכות גדולה לתשובה. יש ביסוס לתשובה. בנפש, בסתר הטבע, בתורה, האמונה והמסורת. וכתוצאה מכל זה, בכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. הנה זרם של תשובה, זרם של בקשת התעלות. ביטחון, ביטחון עוז ברפואה, בתחייה הכוללת שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה, אם הוא יהיה מלא ביטחון במה שהתשובה יש בכוחה לחולל, ברפואה שהיא יכולה לרפא אותי, בתחייה שהיא יכולה להחיות אותי, אז ביטחון עוז ברפואה בתחייה הכוללת שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה, זה מעביר עליו רוח חן ותחנונים. הוא מרגיש עכשיו מנוחם, שחננו אותו, ויש לו איזושהי הערה שמוציאה אותו מהמיצרים שהוא היה בהם. כאיש אשר ימות תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. הוא מקבל עכשיו חיבוק עוטף של של תנחומים. מרגישו, ובכל יום שעובר, ובכל יום ויום שעובר עליו בהסכמת תשובה הילה וכללית, זו הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחוברת, יותר מוארה באור השכל, ויותר מתבארת על פי יסודי התורה. סליחה, דילגתי. מרגישו בכל יום ויום שעובר עליו בהסכמה, התשובה הילה וכללית זו, הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחוברת, יותר מוארה באור השכל, ומתבארת על פי יסודי התורה. ככל שהוא יותר נכנס למהלך של התשובה, וזה הולך ותופס תאוצה ברצף הימים, והוא מסכים, הסכמה פנימית, זה לא אצלו פסקה באורות התשובה, וזה לא... זה לא משוואה אצלו, אלא באמת, באמת הוא עכשיו מבקש להתעלות מכל השפלות הזאת של מי שאין אור השם מאיר עליו. אז בכל יום ויום שעובר עליו בהסכמת תשובה הילה וכללית זו, אז ההרגשה שלו נהיית יותר בטוחה, יותר מחוברת. הנה כן, אני שייך באמת אל הצד הטוב, אל הצד המתוקן. זה יותר מואר באור השכל. זה לא רק משהו שהוא מורגש לי ככזה גם. אני תופס את זה, זה אכן כך, אכן הוצאתי את עצמי מן המיצרים החונקים הללו, אל ההרווחה, אל המרחב, ויותר מתבארת על פי יסודי התורה, לא רק בתפיסה שכלית פשוטה, אלא באמת על פי המגמה היסודית של התורה. והנה אדם כזה הולך ונוהר, פני הזעם חלפו, פני הכדרות והגאול הרוחני שיצרו פנים זועפות וזועמות חלפו, ואור רצון בא וזורח. האדם עכשיו מתמלא ברצון, מתמלא בתביעות מעצמו, הוא מתמלא עוז. פתאום נהיה פה בן אדם גיבור, לא בן אדם, סליחה על המילה לא מקצועית, אבל בן אדם קווץ' שהוא כלום כזה, שהוא רק נחלש כל פעם כתוצאה מחוסר הביטחון וחוסר העוז, אלא נהיה פה בן אדם גיבור. יש אידיאלים, אני רוצה להתמלא מהם, אני רוצה להשתייך אליהם, עוד ועוד ועוד. עיניו מתמלות אש קודש. טוב, עיניו מתמלות אש קודש. כנראה שההבטה שלו, מה שהוא מביט במציאות, זה מתוך אספקלרית אש קודש כזאת, להט, הש, התלהבות, חום פנימי, ככה הוא רואה את הכל. זה רוח ההבטה שלו על המציאות. הכל אצלו זה התפרצות של אש כזאת שרוצה לעלות למעלה למעלה. ככה הוא רואה את הדברים, ככה הוא מביט על הדברים. לבבו כולו נטבל בנחלי עדנים. הלב שלו מתענג, מתענג כמו טיפול טוב לגוף בכל השמנים שמיטיבים את הגוף, אז ככה המצב הלבבי שלו שייך לעדינות ולנעימות כזו. קדושה וטהרה חופפות עליו. לא יודע למה באה פה נקודה. אהבה אין קץ, לא בדקתי. אהבה אין קץ מלא כל רוחו. כשיש לך עיני אש קודש, אז אתה גם אוהב את הכל. כי האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, והכל פה זה מופע של העניין האלוהי השורה בכל ומחולל את הכל. אהבה אין קץ מלא כל רוחו, נפשו צמאה להשם, וכמו חלב הדשן תסבע מצימונה זה גופו. טוב, זו נקודה שהיא חוזרת על עצמה הרבה בכתבי הרב, ולא נאריך בה עכשיו, שהצימאון הבלתי פוסק הזה של נפשו צמאה להשם, זה גוף הצימאון, זו הרוויה. קצת פרדוקסלי, אבל כרגע בוא נקבל את זה. אתה צמא להתעלות עוד ועוד ועוד, וככל שאתה יותר צמא, אתה חש סובה ורוויה גדולה יותר.
יש עוד משהו שאני לא מבין, שכתוב בהתחלה שהוא לא מבין כאילו מה עובר עליו, לא
איפה?
יהיה להצביע כל כך, כאילו זה
כן.
התשובה. אבל אחרי זה כתוב ברגע שעושה תשובה זה יותר בטוח, יותר מחובר, יותר באור השכל.
נו.
מה הקשר? הוא לא מבין מה הולך עליו. אז מה...
לא. מה, בגלל שאנחנו בתשובה סתמית כללית?
הוא לא מבין מה הולך עליו.
מה זה לא מבין? הוא מבין, הוא מבין. הוא חש את כל מה שתיארנו בהתחלה. אתה מחזיר אותנו למציאות העגומה. שליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך ישרה רצויה, השכלתו גסה, רגשותה מעורבבים בכדרות. הוא יודע שזה מצבו. וזה המכשיר עינויים הזה. ואז כשהוא יוצא מזה, הרגשתו נעשית בטוחה או מחוברת מוערה באור השכל, שזו השלמות ואני שייך אליה. אני בטוח בזה. נעשית יותר בטוחה ההרגשה הזאת של השייכות אל הניחומים. התנחמתי, וזה לא אצלו ספק. זה לא בן אדם שקם בבוקר ככה, אם אולי כן, אולי לא. זה עוצמתי, זה פועם בו בעוצמה, בוודאות. אז רוחו, את נפשו צמאה לשם, הוא כמו חלב הדשן תסבע מצמאונה זה גופו. הצמאון הזה זה המאכל היותר משובח. זה הסובה היותר גדול. רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. והוא מבוסר שנמחו כל פשעיו הידועים ושינם ידועים. טוב, אז אני לא יודע, הוא מתמלא ברוח של קודש כזאת. והיא מצלצלת בפניו, הוא יודע מה הוא מרגיש, בקיצור. אנחנו בוא נדבר על זה, שמשהו פה מסמן לו שהנה זה, הוא מתמלא ברוח של ודאות של קודש. והכל עכשיו, הכל תוקן. כל פשעיו, בין אלה שהוא יודע להצביע עליהם, ובין אלה שבתשובה הסתמית כללית, הוא לא יודע להצביע עליהם, את הכיעור שהם משאירות ברושם הנפשי, הכיעור הזה נמחה, הכיעור הזה חלף, והוא נברא מחדש כבריאה חדשה, כן.
התיאורים האלה כאילו דומים
לתשובה פתאומית,
ולא התשובה הדרגתית, שזה כאילו משהו שיבוא ובמידה מסוימת כאילו ייעלם אחר כך.
אמרנו, לא ברור שיש, בוא נאמר, ברור לי שאין התאמה מוחלטת בין פרק ג' לפרק ב', זאת אומרת, תשובה סתמית כללית זה לא, ודאי שזה לא אחד לאחד כמו תשובה פתאומית. זה גם יכול להיות כתשובה פתאומית, אבל לא בהכרח, כי אני יכול... על כל פנים, אני אענה לך כאילו אני מתנגד למה שאתה אומר. יכול להיות שגם מה שאתה אומר זה נכון כתופעה, אבל גם יכולה להיות תופעה שלא. שבן אדם, בכל מה שתיארנו פה, הוא עכשיו לאט, לאט, הולך, ובונה את זה, ולא מיד כיום אחד, בתשובה פתאומית, זהו, זה הרוע, וזה הטוב, ואני בצד של הטוב, ונגמר הסיפור. יכול להיות שזה נעשה בהדרגה. תראה, פה אנחנו מגיעים למדרגות... נכון, אז פה התיאורים העליונים והשיריים הללו, זה באמת כבר שהבן אדם... קודם כל זו הגדולה של הרב לתאר מציאויות עדינות בצורה כל כך פרוזאית כזאת, אבל זה יכול להיות שזה גם כן אחרי התעלות הדרגתית גבוהה. כן.
מה זה קורה מההכרה של הידיעה של התשובה?
והשייך. עוד הפעם, כל זה קורה מה...
מההכרה על הידיעה של התשובה?
גם הידיעה על התשובה, וגם השייכות אליה, וההרגשה, וכל מה שקרה לו. זה התחיל כהרגשה, וגם נתמך בידיעה ובבהירות השכלית של אמונת התשובה, ידיעת התשובה. והמכלול ביחד, שייך אותו לתשובה. כן.
אפשר להגיד שמהתשובה הזאת יש התפרטות לתשובה שהיא פרטית מפורשת.
מה הכוונה יש התפרטות?
שאתה מתחיל ממשהו מסוים שאתה לא יודע.
נו.
והמצב הכללי הוא פשוט רע לך כרגע, ואתה מבין שאתה צריך לתקן.
משהו כללי. ואז, טוב, יכול להיות. תראו, אנחנו מתארים פה את החיים. זאת אומרת, והחיים, יש אין סוף לכיוונים של איך שהחיים ככה צפים אצלנו. אז יכול להיות שמתוך זה יהיה זה, ומתוך זה יהיה זה, וזה... זה החיים. החיים הם לא מוגבלים באיזושהי סקיצה אחת או שתיים או שלוש. רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, והוא מבוסר שנמחו כל פשעיו הידועים ושאינם ידועים, ושהוא נברא מחדש בריאה חדשה. זהו, אין רושם. שמה במזמור התשובה של דוד המלך, אז תראו את הפרשנים, של לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, תברא לי לב חדש. אז מסבירים, החסד לאברהם ועוד, שמה זה תברא לי לב חדש? נקי. אין שום זכר לרשמים הכעורים שהחטא מטביע בנפש. הוא נברא מחדש בריאה חדשה. ולא רק זה, שכל העולם כולו וכל העולמים התחדשו עמו. אדם שעשה תשובה, וזה מה שהוא יגיד, זה מחדש חידוש בעולם כולו. לא ניכנס לזה כרגע. והכל אומר שירה, כל המציאות היא עכשיו שטה לה במרחבים של השירה, אינטואיציה של הנשמה. בסדר? זה הביטוי שירה. כמו אינטואיציה נשמתית כזאת, ואז פורצת שירה. חדוות השם מלא כל, הכל מלא בחדווה ובשמחה, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. אפילו יחיד שעשה תשובה, מוכלין לו ולעולם כולו. זה מביא מחילה, זה מביא ביטול של החובות המוסריות, של העבירות, לעולם כולו. זה מזכך את העולם כולו. לא ניכנס לזה עכשיו, רק תזכרו שיסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שהכל אורגני. אם תזכרו שהכל אורגני, אז כבר ממרת חזל הזאת שיחיד שעשה תשובה, מוכלין לו ולעולם כולו, ברובה כבר תהיה מובנת. טוב, פרק ד', מעכשיו אנחנו נכנסים לפרקים שערך אותם הרב צבי יהודה. ואנחנו ניכנס פה בשבועות, אולי יותר, הבאים, למערכה שכמדומני נכון להבין אותה שהיא מערכה של כל שלושת הפרקים הבאים, פרק ד', ה' וו'. בואו נקרא רגע ביחד את הכותרות שנתן הרב צבי יהודה לפרקים. בפרק ד' זה התשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית הציבורית העולמית בעולם ובכנסת ישראל. היי, זה הכרחיות מציאות התשובה, פעולותה באדם, בעולם ובכנסת ישראל. ווו, מציאותה ופעולתה הפנימית של התשובה בעמקי גנזי האדם והעולם וכנסת ישראל. רק מקריאה ראשונית זה כבר נשמע מאוד דומה, ולכן נכון לתפוס, אל תסחפו אחרי מה שאני אומר, אבל נכון לתפוס את זה כאיזושהי מערכה אחת. טוב, אולי כשנעמוד על ראש ההר, אז נדע להסתכל אחורה ולתפוס את הדברים בצורה יותר טובה, אבל זה הכיוון. אז הכותרת שלנו זה התשובה הפרטית היחידית, והתשובה הכללית הציבורית העולמית בעולם ובכנסת ישראל. אנחנו, אני מקווה שלא, אבל אנחנו אמורים להיות מופתעים מהכותרת הזאת. אני מקווה שלא, כי קראנו עמוד או שניים בכתבי הרב, ולמדנו קצת על התשובה במשנת הרב, אז לכן אני מקווה שלא, אבל אנחנו אמורים להיות מופתעים, כי זה לא מה שנתפס בהבנה הפשוטה, הרחבה, אודות המושג תשובה. כי התשובה הפרטית היחידית, זה מובן וגם זה לא מובן, כי למה בכלל לקרוא לה פרטית יחידית? צריך להגיד תשובה, וברור שהכוונה, התשובה שרובן עושה וששימון עושה. ואולי תגיד לי, בסדר, אני יכול להבין שהכיתה שווה בתשובה, כי היא הפריעה למורה. אז הכיתה שווה בתשובה. זה משל כזה שכולם חוזרים בתשובה, רק הם יתארגנו ביחד. נגיד, אבל התשובה הכללית, הציבורית, העולמית, תשובה של ציבור, ולא רק תשובה של ציבור, תשובה עולמית, בעולם, ובכנסת ישראל, כן? יש מימד כזה שנקרא התשובה כמו שהיא מופיעה בכנסת ישראל. ופה אנחנו הולכים בסוגיה הזו, בפרקים הללו, ללמוד על המבט היותר עמוק, היותר ראשוני של התשובה, היותר שורשי שלה, של תשובה שהיא שייכת במימדים של העולם, של ההוויה כולה. וכן, גם אצל היחיד, וגם נעמוד על הממשק ביניהם. מה בין התשובה העולמית הכללית, הציבורית, העולמית, לבין התשובה הפרטית? מה ביניהם? טוב, אז ניכנס לזה כבר בעזרת השם מחר. חזק וברוך.